ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. את הפודקאסט הזה אני מקליט ממש ביום האחד לפני האחרון של השנה. אני מקליט אותו ממש בערב ראש השנה תשפ"א, ואני מחליט או החלטתי להקדיש את הפודקאסט הזה לסיפור מיוחד, לסיפור החיים שלי ב-15 או בעצם ב-18 השנים האחרונות. סיפור שהשפיע על עשייתי, סיפור שהשפיע על הדרך שבה אני מתנהל, סיפור שהשפיע על הדרך שבה אני פונה ללקוחותיי, הדרך שבה אני מטפל בלקוחותיי, הדרך שבה אני מתייחס למשפחתי. ועל מה אני מדבר? יוני 2002, בדיוק לפני 15 שנים, אני מסיים לבנות שני פרויקטים. אני מסיים קצת לפני לבנות פרויקט במבשרת שנקרא שירת דוד. 8 קוטג'ים מפוארים, מכובדים, שאותם אני מוסר במהלך אותה שנה. ומסיים ממש ביוני, מסיים ממש בתחילת יוני לבנות את הבניין שממנו אני גם משדר אליכם עכשיו, הבניין של המשפחה, הבניין שבו אני גם גר. בניין עם 7 דירות, בניין מכובד, ובתוך הפרויקט הזה אני גם כולל את הפרויקט השלישי, שהוא בעצם הבית האישי שלי, הדירה המיוחדת שלי, שנמצאת בקומה האחרונה באותו בניין. ולמה אני מספר לכם את זה? אני מספר בגלל ש3 או 4 שנים חיי כמרקחה. אני עסוק כל יום, רץ מבשרת ירושלים ורץ לעוד מיני מקומות. וכל זה בעשייה כדי לדייק את הבנייה עד לרמה שאפילו לא אזדקק לשנת בדק, כמו בכל הבניינים, לא אזדקק לעשות תיקונים אחרי שנה, בזכות שאני מלווה את עצמי בבעלי מקצוע מצוינים, ובזכות הדרך שבה אני מנהל את הפרויקטים השונים. והנה ביוני, באמצע יוני, אנחנו עוברים לכאן לגור, אני מתעורר בבוקר, למחרת המעבר, מתעורר בבוקר, האישה הולכת לעבודה, הילדים הולכים לבית הספר, ואני נשאר לשבת בבית בלי שיש לי מה לעשות. למזלי, הרי אני מחפש תעסוקה, ואני רגיל לעומס. למזלי, יש לי עיתון גלובס שקיבלתי במתנה, כן, חודש ראשון במתנה. ואני מתיישב על כוס קפה, מעיין בעיתון, מחפש הזדמנויות עסקיות בלוח, ואת עיניי צדות אותיות, צד המודעה, שאומרת מחפשים זכיין לפתוח בית ספר לקוסמטיקה לחברה גדולה בחיפה. מה לי ולקוסמטיקה? אף אחד עד היום לא יודע. אבל באותו רגע, יורד לי הסימון. באותו רגע אני מבין שיש בעיה גם בירושלים. הגיסות שלי שאני מנסה להפציר בהם ללכת ללמוד קוסמטיקה מספרות לי כל הזמן שאין להם איפה ללמוד בירושלים. ואני מפציר בהם משום שהם כל פעם שאנחנו נפגשים לוקחות מישהו מהמשפחה ועושות לו פדיקור ועושות לו מניקור ועושות לו דברים בלי שיש להם את הידע. ואני אומר להם, בנות, אין לכם את הידע, לכו תלמדו, תפסיקו להיות מזכירות ולהרוויח כמה אלפים, תלמדו ותעשו הרבה כסף כעצמאיות. וכאשר אני רואה את המודעה מתחברות לי המילים, ואני מבין שיש כאן הזדמנות. אם אין בית ספר בירושלים ויש חברה שמחפשת להקים, אמנם בחיפה, אולי נפנה אליה והיא תרצה להקים גם בירושלים. ואני מיד כותב לאותה חברה, מוציא להם פקס, והתשובה לא מאחרת להגיע. אני מקבל תשובה מהירה ומוזמן לפגישה בחברת הקוסמטיקה. אני לא רוצה להגיד כאן את שמה, אבל כל מי שהכיר אותי יודע זכיין של איזה חברה בסופו של דבר ראיתי. אני מתגלגל במהירות צי עם אותה חברה, מבין שיש פה הזדמנות, מבקש מהם לעשות בדיקה, וכחוקר שוק שמקפיד על עשייתו, ומכיוון שאין לי את הכלים לעשות את חקר השוק כמו שהיום אני עושה, אני סוחר את חברת גיאוקרטוגרפיה, משלם לה כסף רב, ועושה חקר שוק שמצביע על הצורך במוצר. לא די בכך, ולמרות שתוכניות עסקיות זאת מלאכתי, אני סוחר שירותים של מומחה, כלכלן, שבנה חברות גדולות, ומבקש ממנו לבנות לי את התוכנית העסקית. לא די בזה, אני מתחיל להסתובב בירושלים, לחקור, מסתובב בכל הארץ, מתחיל לבנות את התוכנית עם החברה, וב-17 בנובמבר 2002, אני פותח בית ספר בית שטח של כ-400 מטר ברחוב קרן היסוד בירושלים, עם האבזור מספר אחד בארץ, עם כל הציוד, עם כל הכיתות, עם כל מה שנדרש. בית הספר הזה בחודש הראשון מגייס תלמידות ומגייס מאות אלפי שקלים. השנה הראשונה רצה בצורה מדהימה ואני כובש את ירושלים. בתי ספר מסביבי נסגרים, בעלי מקצוע עוזבים, מיטב המורים מגיעים רק אליי, ואני כובש מקום בירושלים, גם בתרבות הפנאי, גם בערבים של תצוגות האופנה, בכל מקום החברה שלי תופסת מיקום איתן. ואז, לצערי, כשנה אחרי, מגיעים אליי ומספרים לי שהחברה השתלטה על הזכיין בתל אביב. הזכיין שהיה הבוס שלי באחד מגופי הביטחון, איש בכיר מאוד, וקצת הלך לו באלכסון, ולמרות שכבר היה רגע לפני הצלחה, ולא רוצה להיכנס לסיפור ממש איך זה קרה, אותו אדם מאבד את בית הספר לחברה, והחברה שמציעה לי בהתחלה להיכנס איתה שותף או לקחת איתי לעצמי את הסניף בתל אביב בחוב סעדיה גאון, נכנס עוזר למנכ״ל, יועץ, איש סוד שמחליט לעשות מעשה ולהשתלט על כל המכלול. הוא מתחיל לפרסם פרסומים ארציים, ואני שאני לא זקוק אפילו לתת שקל הנחה בגלל שמקומי בירושלים איתן, אני נאלץ להתחיל לתת הנחות ולמכור קורסים פלוס קורס מתנה. מקשה עליי את התנאים, ולאט לאט 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 מגדיל לי את ההפסדים. ו10 חודשים אחרי, בחודש אוקטובר או ספטמבר, מגיע אליי סמנכ״ל החברה, היום הוא כבר המנכ״ל, עם אחת העובדות, ומודיע לי, בלי שום סיבה, בלי שום בעיה, בלי שום היגיון, שהם מחליטים לבטל לי את הזיכיון. אני עושה הכל כדי למנוע את הגזרה, לוקח בטעות משרד עורכי דין גדול, ולא לוקח עורך דין רעב, שילחם למעני. ואני מגיש נגדם תביעה ענקית של 13 מיליון שקל, שלצערי, בבוררות שנקבעת, או בעצם נקבעה לפי ההסכם, קובע השופט שיש פה בעיה של הגבלים עסקיים, ומשחרר את החוזה, ואני נשאר בלי אגורה. אני כאן ממשיך ועושה טעות, מחליף ובונה מותג חדש, מותג שנקרא אסתטיק אקדמי. נלחם ועושה הכל כדי לבנות מיתוג. לא מוותר על המקום שתפסתי כבר בעיר. לא מבין את הטעות של למתג עולה כסף אדיר. ובאוגוסט 2005 אני נאלץ לסגור את בית הספר עם חובות כבדים מאוד, מאוד מאוד, שכולם, כמעט רובם ככולם, הם רק לבנקים ולא לאחרים. ומכאן אני מתחיל במסע. מכאן אני מתחיל במסע שאני נמצא בו גם היום הזה. ולשמחתי במסע הזה יש לי הרבה שותפים טובים שתומכים ועוזרים. כבר שאני חוזר הביתה באותו יום שלישי ומספר לאשתי שאני עומד לסגור את בית הספר, המשפט הראשון, תמכור את הבית, אנחנו נסתדר. ואני אומר לה, לא יקום ולא יהיה. אנחנו נלחם, אנחנו נעשה, נשמור את זה כאופציה. אבל על המבצר לא נוותר. את המבצר הזה יזמתי 10 שנים, את המבצר הזה בניתי בעמל כפיי. וכאשר אני פונה אל הבנקים ואומר להם, חברים, יש לי בעיה, אני סוגר, שתדעו, גם בבנק הפועלים וגם באוצר החייל, אני מקבל את אותה תשובה. לך, תתארגן, אנחנו איתך. היית איתן במילתך. כל פעם, ואני מעביר לכם גם מסר מזה, כל פעם שנכנסת לחריגה, התחייבת מתי אתה סוגר ועמדת במילתך. לא שיחקת איתנו משחקים, אנחנו אחריך באש ובמים. ואכן, שאני מגיע אליהם ביום ראשון, מספר ימים לאחר הסגירה, ואומר להם, הנה התוכנית שלי. מכאן אני מתקדם. מנהל הבנק בפועלים, יניב פרי, בלי להסס, רושם לי הלוואה על כל הסכום, סוגר את זה לשנה, ועוד מוסיף לי כמה עשרות אלפים, כדי שיהיה לי גם לאכול, הוא טוען. ובבנק אוצר החייל, שם בניתי, איתם בניתי את הבניין שבו אני גר, קורא המנהל במהירות לפקידה של המשכנתאות ורושם לי משכנתה בלי להניד עפעף. זה יכולתי לקבל רק בזכות הדרך, ואני כאן עוד פעם מעביר מסר, גם שאתם נמצאים במצוקה, גם שאתם נמצאים בצרה, תשמרו על המילה ותשמרו על הכבוד. אל תסתירו, לכו תשתפו, אחרת אף אחד לא ידע שיש בעיה. וכאשר אני מסדר ויכול להמשיך לכיוון העשייה, הדבר הראשון שאני עושה זה לטפל בתלמידות. קודם כל כהחלטה, אני את כל הצ'קים, בין אם שהפקדתי ובין אם שכבר היו אצלי, שהבנות עוד לא קיבלו קורסים, אני מחליט באופן מוחלט לא להשתמש. אני מחפש להם פתרון, פונה לבית ספר כזה או אחר, מקבל גם סתירות, מציע לאחד מבתי הספר הגדולים, אני לא רוצה להזכיר, בגלל שאני לא רוצה כאן ללכלך את פי, מציע להם לקחת את כל הציוד של בית הספר שלי, מציע להם לקבל את כל השמות ואת כל הלידים שיש לי, לקבל את הצ'קים, ועונה לי מנכ״לית בית הספר, אתה תשלם לי גם כמה עשרות אלפי שקלים. אבל לשמחתי, אומרים שיש חרדים סיעתא דשמיא, עזרה משמיים. אני נתקל באנשים מדהימים שמביאים לי, מביאים לי בית ספר של שלי, שלוקח את כל התלמידים, את כל התלמידות של האיפור וכל המקצועות, נותן להם את הקורסים עד הסוף, מקבל את הצ'קים שלהם ולא יוצא מופסד, ואת הקורסים לקוסמטיקה אני מעביר לבית ספר אחר, שלשמחתי נפתח, ונפתח מתוך חטא, בגלל שהוא נפתח על ידי מישהו שעבד אצלי, והחליט לפתוח בית ספר אחר, להעביר אליו את המורות וכל מה שנשאר לי, שבאמת הוא לא ידע שהוא עושה לי טובה. כל מה שנשאר לי זה לפנות למשרד העבודה ולהגיד להם, הנה יש בית ספר מקביל, תעבירו את התלמידות, הרי זה קורס בפיקוח. ואני למעשה מתנער מכל התלמידות, מתנער מאחריות, לא מתנער, אני מעביר את האחריות. אני מתנער מהאסון שיכול היה להיות, ואני דואג לכל התלמידות לבתי ספר חלופיים. לא היה ולא יהיה דבר כזה שמישהו עשה את זה אי פעם בחיים. וכאשר שש תלמידות מחליטות להגיש נגדי תביעות קטנות, ולמרות שאין לי דאגה, אני חברה בעם ואין סיבה להרים לי את המסך, לא עשיתי שום חטא. אני מגיע לבתי המשפט ושומע את השופטים, גם אם הם קשוחים, אומרים לבנות, צחי דאג לתלמידות, לכו אליו, הוא ידע גם לכם. וכל התביעות יורדות לטמיון. גם תביעה קנטרנית של אחד הספקים, שהמציא שהוא סיפק לי דברים ואפילו סיפק לבית הלקוחות, נגמרת אחרי 3 שנים בתשלום הוצאות שאני מקבל מתביעה על המצאה של 13,000 שקל לקרן ו20,000 ומשהו כולל הצמדה. אני מקבל בסוף 15,000 שקל וזוכה במשפט, כאשר השופט קובע שהוא לא האמין לאף מילה של התובע. ולמעשה ככה אני גומר ומסיים את הפרק הזה בחיי, אלא שאני צריך להתחיל פרק חדש. אני צריך להתחיל לבנות את עצמי מחדש בגיל 46, עם בור ענק, עם צורך לתשלום, בגלל שאני גם לוקח החלטה שהרבה אנשים הרימו גבה. אני לוקח החלטה, אני לא מוחק שקל חוב. אני לוקח אחריות על כל הסכום, גם אם החוב שייך לחברה, בעם, שאומנם אני בעליה, אבל אני יכול לשנות את הגזרה, ואני לוקח את כל האחריות על כל הסכומים. ואני מוכר גם נכסים ומקטין קצת את הסכום, אבל עדיין נשאר חייב לבנק סכומים גדולים. ושאני נמצא במצב הזה, ולילה אני לא ישן, שנים ישנתי שעתיים או שעה בלילה עם שני רגיון לילה, שעתיים זה היה בונוס, שעה בדרך כלל. במצב הזה אני מוצא את עצמי פתאום מלמד חבר בשם יוסי בן חיים, שרק כבוד מגיע לו, קורא לי לדגל, אומר לי, אני יודע את ניסיונך בנדלן, אני חושב שאני יכול לחבר אותך לאדם שאצלו תלמד, ומכאן כבר הכל היסטוריה, כמו שאתם יודעים. אני מתחיל ללמד במכללה קטנה, מלמד חרדים בדירות בבני ברק, מלמד חרדים במשרד ברמות, מלמד גם חילונים פה בירושלים, מלמד בכוללים, בכל מיני מקומות. לאט לאט בונה את השם, ואחרי כמה שנים עובר ללמד, עד שהופך להיות המרצה הראשי של מכללת קשפלו, שלצערי לימים עושה איזושהי פעולה ונסגרת, ואני נמנע פה מלדבר על מה ששם קרה. ואני מוצא את עצמי מלמד ערב ערב, 4-5 ערבים בשבוע מסתובב, מלמד בכל הארץ. ובמשך היום עושה ניהול פרויקטים ודברים אחרים. ולמה שאני אומר שאני מקליט היום, ערב ראש השנה, יש לזה משמעות מיוחדת בעשייה. המשמעות המיוחדת נובעת מזה, שאני מבין שאני נקלעתי בגלל הסיטואציה, בגלל שלא רציתי למחוק חובות, בגלל כל מה שאני עושה, בגלל הצורך לרוץ בימים ובלילות, אני נקלעתי למצב שאני נמצא שוב במרוץ העכברים. בניגוד לכל התוכניות שלי והתנהלותי בחיים, התחלתי שוב לרוץ, ולרוץ חזק מאוד במרוץ העכברים, ולמרות שבנסיעות, לכאורה הזמן לחשוב, אין ניקיון בראש לעשות את הדברים האלה נכון. ואני מוצא את עצמי בכל ראש שנה, כהחלטה, כל ראש שנה בשנה העברית, מתחיל לנהל לעצמי הפקת לקחים, וזה לא משנה מה התאריך הלועזי שבו חל החג, עד ה-31 ל-12, שזה סיום אותו שנה, אני סוגר ועושה החלטות איך אני מקבל את פני השנה האזרחית החדשה. וזה יכול להיות, וכאן חשוב שתלמדו, זה יכול להיות ברמה שאם עשיתי ניהול פרויקטים בחלק מהתקופה, זה יכול להיות במצב שבין ראש השנה לבין סוף השנה האזרחית, אני אחליט ואסגור את הפעולה, אחזיר אפילו כסף למי שצריך, ובראשון לראשון, גם אם אין לי פרנסה, וגם אם יש לי חובות כבדים שאני צריך להחזיר כל חודש באלפים רבים, הרבה מאוד אלפים רבים, אני מתחיל דף חדש ונקי ומאמין, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית, שרק בצורה הזאת אני אוכל להתחיל ולעשות דברים נכונים ולהצליח בהם, ולא אצטרך למשוך ולגרור דברים לא טובים, לא אצטרך למשוך ולגרור דברים שלוקחים אותי אל עברי פי פחת, לא אצטרך להתעסק בדברים לא מתאימים. אני זוכר את אותה נסיעה באוגוסט 2009, באוקטובר 2009, נסענו לאילת, ובדרך הייתה סיטואציה שבפרויקט שטיפלתי בו בירושלים, היה ריב גדול שהגיע לריב הזה, הפקח מטעם העירייה, הקבלנים, משטרה ובלגן עם השכנים. עצרתי בצד בדרך לאילת בים המלח, התנהלתי עם הבעלים שהיה בחול, התנהלתי עם השוטרים שאותם אני מכיר והם מכבדים אותי ואני מכבד אותם, התנהלתי מול הפקח של מטעם העירייה, והסברתי לו וסידרתי ועשיתי הפרדת כוחות בירושלים, הרגעתי את הקבלנים, הרגעתי את השכנים, ישבתי ועשיתי. הרבה אנרגיות זה לקח ממני, והמשפחה הייתה איתי ברכב בסבלנות. ולשמחתי בסוף השיחה, ממש שנסגרה השיחה האחרונה, ויצאנו חזרה לדרך, אני עשיתי את זה בעצירה כדי להיות מרוכז, קיבלתי טלפון. והטלפון היה מרב שהיה תלמיד שלי, ממודיעין אלית. והשיחה החלה במילים, מורי ורבי האהוב, התגעגעתי אליך. וכל כך אני זקוק, ותתה ומילים. הסתכלה אליי אשתי, ואמרה לי, צחי, רק כאלה דברים אני רוצה לשמוע בטלפונים. לא רוצה לשמוע אנשים צועקים. לא רוצה לשמוע אנשים רבים, גם אם אתה יודע להפריד ביניהם. גם אם אתה יודע לעשות את כל הפעולות, אני רואה מה אתה עובר, אני רוצה שתמצא את הדרך לעשות רק את הדברים שאתה עובד עם אנשים כמו הרב. והמילים האלה נכנסו לליבי וחרטו את עצמם. ואכן, ראשון לינואר, הייתי בלי הפרויקטים, אכן ראשון לינואר התחלתי דברים אחרים. כן? וברוך השם, דלת נסגרת, 12 דלתות נפתחות. לא צריך להיות אנשי אמונה כמוני כדי להבין את זה. אנחנו לפעמים מפספסים הזדמנויות בגלל שאנחנו עסוקים בלפתור את הבעיות הישנות. הלב שלנו לא נקי, הראש שלנו לא נקי, הגוף שלנו לא מסוגל לקבל את הדברים. אז כן, לפעמים צריכים לקחת החלטות קשות ולקדם את העניינים בצורות מיוחדות. וכאן אני רוצה, בגלל שהזמן רק הולך ומתקצר, כאן אני רוצה גם על נדל"ן לדבר. ובמהלך התקופה ואחרי שנה וארבעה חודשים, אני מסתובב בבאר שבע בחשיבה שאולי כחלק מעשייתי, אז לא, אפילו לא מדמיין שאני אהיה מלווה משקיעים, אני מחפש הזדמנויות ולומד חקר שוק בבאר שבע כדי להבין מה אפשר לעשות שם כדי לרכוש עבור התלמידים. ושאני מגיע לשם ואני מסתובב כמו ירושלמי טבעי, אני נמשך כמו מגנט אל העיר העתיקה בבאר שבע, שמאוד קל להתחבר אליה עם האבן, עם המיקום, עם כל מה שיש בה, ולמרות שהיא מהווה סלאמס בלתי רגיל, למרות שאני זוכר משנה או שנתיים קודם שהסתובבתי שם וראיתי שם נרקומנים ושיקורים, למרות כל מה שאני רואה, אני מבין שיש שם פוטנציאל. ואני לא מבין איך אני אדע. אין את הכלים לבדוק באר שבע פניה לאן. באר שבע אז בשנים האלה, כמי שיודע, נמצאת בשפל המדרגה. מי שהקשיב אצלי בשיעורים או מי שקצת לומד את ההיסטוריה של באר שבע יודע שבין השנים 2004 ו-2006 הנדלן בבאר שבע נמצא בקטסטרופה. ב-2004 מתרסקים מחירי הנדלן ברמה של בין 60-80%. אפשר לקנות אז נדלן, דירות בבאר שבע, ב-$17,000, ב-$18,000, ודירה ארבעה חדרים גם ב-30. ואיך אני אדע פנינו לאן? ואז צץ במוחי רעיון, וב-6:30 בבוקר באחד הבקרים, אני כותב פקס למנכ"לית עירייה בבאר שבע, ואומר לה, אני רוצה לבוא להביא משקיעים. ושעה ומשהו אחרי אני מקבל טלפון, שלום, מדבר את המזכירה שלי יושבע, ומזמינה אותי לפגישה, ובפגישה הזאת מציגים לי את כל מה שמתכננים לעיר, ואז הם עוד אפילו לא מבינים את כל הפוטנציאל הקיים. אז אני גם לומד ומבין שסגן ראש העיר דאז, רוביק דנילוביץ', רואה בעיר העתיקה כבייבי שלו, ויש לו תוכניות לגבי המקום. ואני בסוף 2006, ינואר 2007, נמצא בבאר שבע ורואה הזדמנות, נכס שבור בצורה מזוויעה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר ולראות אותו, כפר דרום. ואני מרים טלפון לאשתי, ואומר לה, יש פה נכס, אני צריך איזשהו סכום שבדיוק קיבלת מפיצויים, ובאופן מפתיע ולא יאומן ולא מובן מאליו, היא אומרת לי, קח את הכסף, שים את הדאון פיימנט שלך בצל דרכך. וזה אחד הלקחים הכי חשובים עבור כל מי ששומע. גם בזמנים של נפילה וגם בזמנים של עלייה. אין כמו משפחה ואין כמו תמיכה. ובמיוחד בשעות משבר. ואחד הדברים שלא שמעתי, וגם אסור להשמיע, וגם כאן זה לא מובן מאליו, לא שמעתי את המילים, מה עשית לנו? למה עשית את זה? כל בגללך? לא, לא. אנחנו נתמודד, אנחנו נעשה ביחד, אנחנו נרוץ, אנחנו נדאג שנעלה חזרה. וזה גדלות נפש שאין לה מילים. ובעקבות הנכס הזה, ב-2010, הכל קורה לאט. אני גם נכנס לעוד עסקה עם משקיעים, ואנחנו קונים בניין קטן, וקונים הלאה, וקונים ומשלימים את העסקה בבאר שבע, ומשם כבר מתקדמים, עקב בצד אגודל ובחוכמה ובדרך חשיבה. לא קופצים מעל הפופיק וגם לא מחסירים. עושים את הכל עם תוכניות עסקיות, בונה את הכל בצורה מסודרת ומחכה גם להצלחות. וזו הדרך, ובמהלך הדרך הזאת, שכוללת גם דירות, אני שומע את המילים בבית, תעשה, תעדכן מה עשית ואנחנו נבוא לראות. אין אפילו שמץ של זיכרון שאומר בגללך זה קרה, אז אנחנו נבוא אליך בטענות. וכאן החשיבה והבנייה והמינוף והדרך הנכונה שבעצם הופכת אותי למי שלוקח אדם בבור ומוציא אותו ולוקח אותו למקום יותר טוב, על אחד וכמה זה קורה כאשר עושים את זה ממקום של אפס או ממקום של סכום שקיים בבנק או של מצב טוב. הרעיון הוא החשיבה של להתאים לכל אדם את החליפה. הרבה פעמים נשאלתי, יכול להיות שאמרו לי, שיכול להיות שאם הייתי מוכר את הבית, את הדירה שלי, שהיא לא קטנה, יכול להיות שהייתי יכול לחסות את החובות שנוצרו לי, לעבור לגור אולי בדירה סחורה, ולעשות את מה שאני גם מלמד בקורסים ובייעוצים, לקחת את הכסף, להשקיע אותו נכון ולבנות חיים. ואתם יודעים מה? יכול להיות שמבחינה כלכלית, אולי הייתי אפילו במקום אחר, יותר איכותי. אבל כאן נגמלת בראשי ובהחלטתי ובליבי, החלטה אחת. לא מסתכלים רק על הכסף, אלא גם על האדם. אם אני הייתי צריך לקחת באותו יום, ואמרה לי אשתי, כך תמכור את הבית. אם אני הייתי צריך להחליט באותו יום שאני מוכר ומוכר, הייתי צריך להעביר את משפחתי, להעביר אותה לדירה אחרת. עברנו הרגע משבר, והנה אנחנו צריכים לעבור עוד אחד. לעבור למשהו שהוא לא משהו שאנחנו רוצים להיות. אז נכון, יכול להיות שמבחינה כלכלית הרבה יותר קל היה את זה לעשות. אבל הכלכלה זה לא הדבר היחידי שקיים אצלנו. יש לנו נפש. ועל הנפש צריך לקחת ולרחם. וההחלטה שלי הייתה, אנחנו נישאר כאן, אנחנו נאחז במבצר שמאגד אותנו, ששומר עלינו, שמבטיח אותנו, גם אם נתאמץ להישאר בתוכו. נשמור עליו, ולא רק בגלל שבנינו אותו, אלא בגלל שהוא בדיוק המוצר שמתאים לחיינו. גם אם לאותו רגע הוא קצת מעל היכולת הרגעית, וההחלטה הייתה להילחם, לעבוד קשה, לעבוד ערב ערב ולצאת להשקעות חדשות. בדיעבד, אין ספק שההחלטה הזאת הייתה גאונית. אין ספק שהיא הייתה נכונה. אבל אם אנחנו מסתכלים, ואם הייתי מתפתה, יכול להיות שהיום אפילו הייתי חס וחלילה במצב אפילו פחות טוב, או אפילו יותר טוב, ועל זה אני בכלל לא חושב. הרעיון הוא, ומכאן, ובעצם אני רוצה להתחיל לסכם, שרק סיפרתי כאן על קצה המזלג את מה שעברתי במה שאני עובר, חשוב לי לציין כמה דברים. אחד, אם חס וחלילה יש לכם איזושהי הסתבכות כלכלית בעסק או בכלל, אחד הכללים לא להימנע משימוש בטלפון, לא להחביא ולא לסנן אף אדם, במיוחד לא את אלה שאתם חייבים לו. אני לשמחתי הייתי חייב רק לבנקים, אבל אני אומר לכם שיש לכם בעל חוב שמחייג אליכם, תענו לו, מקסימום תגידו לו אין. עדיף להגיד לו אין מאשר לתת לו להתעצבן. אני לא בטוח שזה לא יעצבן אותו שאין, אבל לפחות עניתם לו ואתם יודעים, העברתם עליו את הבעיה ולא התחבטתם שזה הכי מרגיז. קחו לכם ותבנו לכם את הזמן באופן ש יהיה לכם זמן לעשות עסקים ולהחזיר את המצב, אבל קחו גם זמן נוסף. קודם כל, גם בימי אחרי הנפילה, אני הקפדתי. הייתי עובד כל יום, מהבוקר רצאת הנשמה. הייתי חוזר לפעמים ב-12 וב-1, אבל ימי שישי, קודש לאישה, קודש לזוגיות. קודש לשמור את מה שקיים. ודבר שני, כמו שאמרתי, קחו לכם תקופה, תקבעו לכם כל כמה זמן, שבו, תעצרו רגע את הרכבת, תעשו הפקת לקחים. תבדקו מה עשיתם נכון, מה עשיתם בדרך לא נכונה. ולא להתבייש לקחת יועצים עסקיים, גם אם לכאורה זה נראה שזה עולה כמה שקלים, ואולי אין לנו אותם, אבל הם יכולים לשנות לכם את החיים. ואגב, הציעו לי להיות, מיד שזה נסגר, הציעו לי להיות שכיר, ואפילו במשכורת לא רעה באחת החברות הבורסאיות, עם רכב ותנאים, ואני אמרתי לא. וששאל אותי המנכ״ל שהוא חבר, למה אני אומר לו לא? אמרתי לו, שאם אני נכנס פה לחברה ואני יודע מה השכר, אני מכיר את עצמי, אני כנאמן למקום, לא יהיה לי זמן לעשות כסף לעצמי. אני אקבל משכורת, אבל אולי אני גם א' לא אחסה את החובות, אבל ב' לא יהיה לי. אז תעשו את הכל בשיקול דעת מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד קר. לא להתפתות לכל דבר. והכי חשוב, לפעול במחשבה, ועוד פעם אני אומר, לא לחשוש לקחת אף בעל מקצוע, ולא לחשוש להגיד לכולם את האמת. והנה, אני גם מספר את האמת. הנה אני גם מספר את זה, ואנשים שיודעים, יודעים שאני מאז ומעולם מספר את כל הסיפור, שאני חושב שחלק מהעיצוב של חיי, חלק מהשירות המיוחד שאני נותן היום ללקוחותיי, נשען על מה שעברתי באלו השנים. אז אני חושב שסיפרתי את סיפור חיי, נתתי לכם קצת אור על דרכי, ואני יכול לצאת לשנה החדשה, וחלקכם תשמעו את זה כבר בתחילתה או בהמשכה, אני יכול לצאת עם הרבה כוחות, לצאת להמשיך בהפקת הלקחים כדי לקבל נכון את שנת 21. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, תקופת קורונה, אבל אין זו הבעיה. אני מאחל לכולם שנה טובה, וגם אם שמעתם את זה אחרי, אני מאחל שתהיה שנה של עשייה, שנה של מחשבה, ושתוכלו לעשות הכל לא מנפילה, אלא מהצלחה ולהצליח יותר. כאן צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, עתיר רגש ועתיר דמעות, וניפגש בפודקאסט הבא בעזרת השם.